רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו, כי אני חייל. אנחנו יום רביעי, כמידי שבוע, בשעה הזאת. אתם מצטרפים אליי, אז אנחנו היום נקדיש את התוכנית שלנו לאוכלוסיית משרתי הקבע והפורשים מצהל. בדרך כלל אנחנו מתייחסים לאוכלוסיות של לובשות מדים, היום אנחנו נשים זרקור על האוכלוסייה של לובשת מדים כבר שנים ארוכות, ואפילו קצת לפני שפושטים את המדים. והאוכלוסייה הזאת לפעמים נדרשת להעריך את שווי הנכסים שהיא צברה לקראת הפרישה או לקראת תהליך של גירושים או תהליך אחר. ולשם כך התארח באולפן שלנו מרואיין שהוא המומחה בתחום, ותכף גם נציג אותו. אבל לפני שאנחנו נגיע לנושא המרכזי שלשמו התכנסנו היום, אני רוצה כמידי שבוע לתת לכם את פינת הטיפ השבועי, מידע מהניסיון שלי בתחום המשפט הצבאי, ככה משהו קצר וממוקד. והיום אני רוצה לדבר איתכם על אמירה שחוקרים מאוד מאוד אוהבים לומר לנחקרים. סתם ניקח שם בדוי, משה או דוד אמר במצח שאתה, תשלימו מה שאתם רוצים, משתמש בסמים, עשית שימוש אסור בנשק, עשית ביצת העבירה אחרת, בשפת העם מפליל אותך. אז חשוב להבין שלא כל דבר שהחוקר אומר הוא אמת. לחוקר מותר גם לשקר. להגיד לך, משה או דוד אמר שאתה משתמש בסמים, למה? כדי לראות איך תגיבו, כדי לראות אם אתם תודו במיוחס לכם מהלחץ. ולכן עצם העובדה שאומרים לכם שמשה או דוד או כל חבר אחר ביחידה אמר א', ב', ג', אין לזה משמעות, אתם צריכים לעמוד על האמת שלכם. ואתם גם יכולים ורצוי מאוד שתבקשו לראות בעיניים שלכם את המסמך שבו לפי הנטען, משה או דוד או מי שזה לא יהיה, מדבר עליכם או אומר את הדברים שמיוחסים לכם. שימו לב, אסור לחוקרים לזייף מסמך. ולכן, אם הראו לכם מסמך שבו משה או דוד או מי שזה לא יהיה אומרים משהו, סביר מאוד להניח שהוא אמיתי ורק אליו צריך להתייחס. יש לכם שאלה לגבי איך להתייחס לאותו מסמך שהראו לכם? אני ממליצה להתייעץ לפני שאתם מתייחסים לנושא, כדי שלא תטעו ולא טיפלו בלשונכם. אז שימו לב להבדל שבין משהו שאומרים לכם לבין מסמך פורמלי שמציגים לכם. אז עד כאן בעניין הטיפ שלנו על חקירת מצח, כן או לא. ועכשיו אנחנו ניגש לנושא שלשמו התכנסנו ונציג את המומחה שלנו, רועי פולניצר. צהריים טובים, רועי, מה שלומך?
צהריים טובים, אולי, מה שלומך?
מצוין, תודה שהצטרפת אלינו. נציג אותך ונגיד שאתה אקטואר ומעריך שווי מוסמך ומייסד ויושב ראש לשכת מעריכי השווי והאקטוארים בישראל.
פיננסים בישראל, נכון, יפה.
אז דייקתי.
דייק לחלוטין.
לפחות עד כאן אני,
לא,
אני
בסדר.
בסדר. אז קודם כל, באמת תודה שפינית מזמנך הגעת אלינו. נגיד גם שאתה מומחה לפנסיה תקציבית ולנכסי קריירה, תכף נבין גם מה זה אומר.
אוקיי.
אבל לפני זה אני רוצה שנייה אחת להבין מה ההבדל בין רואה חשבון לאקטואר. תן לנו בחצי משפט כדי שנבין באיזה עולם אנחנו נמצאים.
אוקיי. רואה חשבון זה רישיון סטטוטורי. אוקיי. נתחיל מזה, בעוד שאקטואר על פניו, כל אחד יכול לשים כובע על הראש ולקרוא לעצמו, אוקיי, אקטואר. שזה פתח, זה פתח להרבה מאוד
פתח פחות טוב בדרך כלל.
נכון, פתח פחות טוב, פתח קורא לגנב. אבל יש אנשים שלמדו אקטואריה והתמחו באקטואריה, ויש להם, אוקיי, הסמכות וולנטריות, ככה זה נקרא, מאיגודים וולנטריים, מאחר ולא מדובר ברישיון סטטוטורי. לשאלתך, רואה חשבון, הפורטה שלו, המסלול שלו, ההכשרה שלו וגם ההתמחות שלו, הסטאז' שהוא עושה, נועד להכשיר אותו לאימות, בדיקה ווידוע של נתונים. אימות, בדיקה ווידוע של נתונים.
זאת אומרת, זה מסתכל אחורה, רואה חשבון. מה שהיה בעבר.
דווקא אני חושב שאת בתור משפטנית יכולה לפרש את זה יותר נכון ממני, כלומר, מי שאמון או מי שהמדינה, אוקיי, הגדירה אותו שאמור לעשות בדיקות ואימות של נתונים, לא אמור לבוא ולמדוד ולשערך ולתמחר זכויות. זה משהו אחר לגמרי, זה כמו ש...
רגע, אני רוצה להבין שנייה אם הבנתי נכון.
כן.
רואה חשבון מסתכל על מה שעשיתי.
נכון.
אם קניתי דירה, אם קיבלתי
זה לא בייחודיות מקצוע. לא, זה לא בייחודיות מקצוע. זה, הוא עכשיו לוקח לעצמו כל מיני, כאילו, תפקידים שלא בייחודיות מקצוע. הוא גם יכול לעשות את לך חומוס בבית. זה לא כרואה חשבון.
אוקיי, אז
אוקיי?
ומה אקטואר עושה?
אקטואר נועד לבוא ולתמחר, לשערך, לקמת, למדוד. שימי לב, הכל זה מילים נרדפות למדידה, לשערוך, של זכויות. Okay. שזכויות צומחות בדרך כלל מכוח כאילו חוזה, כלומר זכות רוכבת, ככה היועץ המשפטי שלנו מגדיר את זה, זכות רוכבת או על חוזה, אוקיי, או על חוק. אוקיי, אקטואר צריך לקחת זכות חוזית, זכות חוזית מעריכים לא כאילו על בסיס שמועה או משהו כזה, אלא יש אוקיי, איזשהו הסכם משפטי, מנתחים ומנסים לתפור שווי לזכות שצומחת מכוח אותו חוזה. זה מה שאקטואר עושה.
הבנתי. אז עכשיו בוא ננסה רגע אחד להבין, מתי אני בתור משרתת קבע או בתור פורשת צהל נזקקת לשירותי אקטואר. אז הדבר הראשון שככה עולה בראש ונראה לי די ברור, זה בפרישה או לקראת הפרישה, היה ויש איזשהו אירוע של גירושים. אז רוצים לדעת, מה הזכויות, אם דיברת איתי על להעריך את הזכויות, מה הזכויות שמגיעות לי, נניח, בתור פורשת צהל, ואותן אני צריכה לחלוק עם בעלי, נכון?
הבעיה אצל פורשי צהל, שחלק מהזכויות, או בוא נאמר את זה ככה, אוקיי, הזכות הפנסיונית, שהיא אוקיי, הכבדת משקל, ביחס לכל נכס אחר כמעט שיש להם, אפילו יותר מהדירה, אוקיי, אוקיי, זכות שאין לגבי הציטוט, כלומר, אנחנו לא יודעים מה שוויה, גם כשאנחנו מקבלים סימולציה ממופת, סימולציית כאילו פרישה, מסמך רשמי של הגוף שאמון על, על התשלומים לגמלאים, הם לא באים ואומרים, הפנסיה כאילו תקציבית על כל זכויותיה של אותו, אוקיי, פורש, איש קבע, שווה 2 מיליון, 3 מיליון, 4 מיליון, אין לו דרך לדעת, רק ידוע לו מה תהיה כאילו קצבה בפרישה, או כאילו על בסיס, כאילו על בסיס מכפלה של משכורת קובעת כרגע, כפול השיעור פנסיה שהוא צבר. עכשיו, כמו שאמרת, בדרך כלל כאילו אקטואר, אוקיי, אנשי קבע כאילו פוגשים, אוקיי, איך לא בגירושין. אבל אם אנחנו מנסים לפתוח כאילו את הראש ולהסתכל על עוד מקרים, ואני מנסה לדבר על מה שאני מכיר מהפרקטיקה שלי, אז יש גם מקרים למשל של חבר'ה שנפלו בין הכיסאות, כלומר היו צריכים להיות במסלול של פנסיה תקציבית, וקרתה טעות מסוימת, והם בפנסיה צוברת. אני לא יודע איך הם לא שמו לב, אפילו כאילו מנקים להם מהשכר. אז זאת נגזרת אחת.
רגע, אני רוצה שנייה להבין. נניח שקרתה טעות לגביי, ואני צריכה להיות בפנסיה תקציבית ולא בצוברת. אז באיזה נקודה אתה נכנס לתמונה?
כשאת מגלה.
כשאני מגלה ואני...
כשאת רוצה לתבוע, כלומר, את הזכויות שלך, את ניגשת לעורכת דין בדרך כלל, את לא באה אליי, אוקיי? את בדרך כלל ניגשת לעורכת דין לדיני עבודה, אוקיי? והיא באמת מנסה לבסס את כאילו טענה שלך, כי יכול להיות שכאילו טענה שלך לא מוצדקת, כי אוקיי, הגיעה אליי באמת לקוחה שטענה שאבא שלה היה צריך להיות, והעורכת דין אוקיי, הלכה שבי אחריה, עד שהתברר שלא כך היא. אז
ולמעשה הנקודה שבה אתה מתערב זה לראות מה הפער בזכויות בין פנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, לראות בכמה כסף מדובר.
למעשה, כשאנחנו כאילו מודדים נזק, וזה יכול להיות בדיני עבודה, וזה יכול להיות בנזיקין, נזק מוגדר אצלנו כאקטוארים, או כהפרש בין שני מצבי כאילו טבע, מה שהיית צריכה לקבל, אל מול מה שאת מקבלת, או כהפער הזה, זה הנזק שנגרם לך.
אוקיי, אז התפקיד שלך זה בעצם להעריך...
לקמת את הנזק, כן, בדיוק.
איפה הפער הזה?
נכון.
הזכרת דיני נזיקין, אז בוא תן לי רגע דוגמה לאיפה זה יכול להיות רלוונטי שם.
שם היה מצב שאיש קבע נפגע כאילו תאונה מסוימת, וכפועל יוצא מזה הוא יצא מטעמי כאילו מחלה, זה נקרא, או כאילו תחת פנסיית נכות, הוא לא יכל לצבור כאילו אחוזים נוספים לפנסיה, אוקיי? מאחר ומדובר בתאונת דרכים, אוקיי, כאילו תאונת דרכים כאילו שקרתה לו מחוץ לשירות, אז הוא תובע את הרכב אוקיי, הפוגע ובנעליו של המזיק נכנסת כאילו חברת הביטוח למעשה, אוקיי? והוא תובע את חברת הביטוח על האובדן אוקיי, כאילו פנסיה שנגרם לו, הרי אם לא היו פוגעים בו, הוא היה ממשיך בצבא, צובר עוד זכויות,
הפנסיה הייתה יותר גדולה.
כן.
אז בעצם הנקודה שבה אתה מתערב זה להוכיח כמה... עוד הוא היה מצליח לצבור.
לעניין גובה הנזק. כלומר, למדוד את גובה הנזק.
הבנתי. אוקיי. אז נתת לנו דוגמה של גירושין. דיברנו על...
דיני עבודה.
דיני עבודה, פנסיה תקציבית, פנסיה כן. צוברת. ודיברנו על...
נזקי גוף.
נזקי גוף, תאונת דרכים כדוגמה.
נכון.
עוד משהו שבו מהניסיון שלך נזקקים...
כן, מאחר וציינתי את זה, שמדובר בזכות שאין עליה תג מחיר, כלומר, כשלנו יש פנסיות לאנשים הרגילים שהם לא קבע, אז כאילו, אנחנו יודעים פחות יותר לבוא ולקמת. כאילו, פנסיות משנת כאילו 95, אוקיי, בהגדרה, הן פנסיות צוברות כספים. כלומר, זה סוג של מעין קופת דן חסכן כזאת. כמה שווה כאילו קופת דן חסכן? כמה כסף שיש בה. אז אם אנחנו רואים שיש לנו במגדל, או באלצ'ולר, או בכל מקום אחר, 100,000 שקל, 200,000 שקל, זה פחות או יותר השווי. הבעיה בפנסיה תקציבית זה שאנחנו לא יודעים מה השווי.
אוקיי.
נותנים לנו איזשהו עומדן, אוקיי, שהוא לא חלוט, כלומר, הוא יכול לזוז לפה ולכאן, לגבי כאילו הקצבה, ואנחנו צריכים לבצע פעולה מתמטית שנקראת היוון. היוון זה להביא זרמי מזומנים מהעתיד להווה. תחת כל מיני סיכונים, סיכונים שהם לא יתקבלו במלואם, סיכונים שהם יגיעו בעתיד, סיכונים שהם יעצרו כי מישהו ימות, ופנסיה כאילו תקציבית היא לא רק פנסיית זקנה, אוקיי, היא כוללת בתוכה עוד כל מיני זכויות.
הבנתי. עכשיו, בוא נדבר רגע אחד, דיברנו על גירושים כאילו זאת הסיטואציה היחידה. האם כשאני למשל רוצה, לפני גירושים, יש ניסויים, אז, אז מה קורה כשאני נגיד באה עם 5 מיליארד שקלים לחבילה הזאת שנקראת ניסויים, ואני רוצה לעשות הסכם יחסי ממון. גם שם הסיטואציה הזאת של אקטואר עשויה להיות רלוונטית?
אז זהו, כלומר, כאילו, על פניו כן, כי אנחנו עומדים, כלומר, להסכמי ממון ולהסכמים של כאילו חיים משותפים, אנחנו אוקיי, רוצים לעשות שיערוך בנקודת זמן מסוימת של הנכסים שלנו, עם מה אני מגיע ועם מה את מגיע. ופה עוד פעם, כלומר, יש נכסים מנכסים שונים, לחלק יש תג מחיר אליהם, חלק לא באים עם תג מחיר, חלק באו עם תג מחיר ישן, צריכים להתקן, ופה באמת נדרש אקטואר.
ואז, וגם בנקודה הזאת, זה חוות דעת האקטואר היא בסיס להסכם הממון.
נכון, כלומר, צריכה להיות פה כאילו מעורבות של אוקיי, עורכת דין, סלש מגשרת, שהיא באמת מסדרת לאקטואר, נגיד, את מסת הנכסים שהוא צריך לעמוד, כי הוא יכול לצלול ולשאול אותם שאלות, ואז להעריך את כביש בירות דמשק, אבל מישהו צריך לעשות לו סדר. ואנחנו בדרך כלל כאילו נוהגים לעבוד גם בנגזרת של נזקי גוף, גם של דיני עבודה, גם כמו שאמרת, אוקיי, הסכמים כאלה, מול עורכי הדין ולא מול האנשים עצמם. כמובן שזה בקוניקטורה, כלומר, כאילו הם יושבים ביחד, אבל
אוקיי. אני רוצה באמת לשאול אותך רגע אחד על החיבור הזה, שבין עורך דין ואקטואר.
אוקיי.
כשישב פה עורך דין לענייני גירושים, אז הוא אמר שאם הוא יושב עם שני בני הזוג, ומקבל משניהם מידע, אחר כך יש לו קושי מבחינה אתית, לייצג רק צד אחד, כי הוא שמע את שני הצדדים. אני רוצה לשאול, האם אצל אקטואר יש את אותו קושי? או שנניח, בואו ניקח את הדוגמה של אני ובעלי, שנינו מגיעים עם פנסיות, ואנחנו רוצים לבוא להתייעץ איתך. אנחנו באים ויושבים איתך שנינו, כמו בדוגמה של הגירושים. השאלה היא אם אחר כך יש קושי, אתי או כל קושי אחר שאולי אתה יכול לעלות על דעתך, אחר כך אתה תייצג רק אותי, או תיתן חוות דעת רק בשמי, כששמעת גם את הגרוש שלי לעתיד, או שאין קושי כזה?
אני אסביר. נתחיל מזה שבני זוג לא מגיעים אליי לרוב, כלומר, אוקיי, אקטואר צריכים להבין, בגירושין, יש לו בדרך כלל שני תפקידים, אוקיי? תפקיד אחד זה שהוא מקבל מינוי מטעם בית משפט, בוא נלך צעד אחד אחורה, ונסביר למאזינים שלנו, ש
אני לא מדברת, אני שנייה עוצרת אותך, אני לא מדברת על מינוי מטעם בית משפט, כי אז אתה מקבל את המסמכים ונותן חוות דעת, ואתה לא פוגש את האנשים.
כן, אבל אם אנחנו כאילו תחת גישור למעשה, ומכניסה אותי עורך הדין לתמונה, בין ב-day one או קצת יותר מאוחר, ואני פוגש, אוקיי, את שני בני הזוג, כדי להתייחס לשאלה שלך, אוקיי? אי אפשר לתת חוות דעת אחר כך אם זה מתפוצץ וזה הולך לבית משפט.
אוקיי.
כי יש מינוי של מומחה, ואסור לבעל דין, הוא לא רשאי, סליחה, זה לא אסור, אני נסח מחדש, לא רשאי בעל דין בבית דין לענייני, בבית משפט לענייני משפחה / בית דין רבני, להגיש מטעמו חוות דעת. הוא לא רשאי.
אוקיי, אבל אם אני רוצה, אני עכשיו נמצאת בהליך גירושים, כן. ואני רוצה התייעצתי איתך,
כן.
או אני והגרוש לעתיד באנו אליך והתייעצנו, כן. ישבנו אצלך, כי ידענו שזה, שמענו את התוכנית ואנחנו יודעים שיש לשנינו פנסיה, ואנחנו רוצים רגע להבין מי נגד מי, איך זה הולך להיראות.
כן.
האם אני יכולה אחר כך
לקנות ממני שאלות עברה כנגד המומחה מטעם בית המשפט?
למשל.
לא מוצא עם זה שום קושי.
אוקיי.
בואי תגידי לי, למה יכול להיות פה קושי? כי
לא, אני שואלת.
לא, כי להבדיל מכאילו עורך דין שמשתמש במידע שהיה לו כדי להפוך קערה, אוקיי, כאילו, ככה אני קורא לזה אולי, פה אין, אוקיי, אין מה להפוך, כלומר, אם הם היו אצלי או לא היו אצלי, באו ביחד או לחוד, אוקיי, אני חושב שאת הפנסיה צריכים להאריך ככה, במקרה, אוקיי, כאילו ככה יצא, אני גם זה שכאילו הוביל וחיבר את גילויי הדעת של הלשכה, אז לא יעלה כאילו על הדעת שאני אסתה מגילויי דעת שאני כתבתי, וכשהם באים ביחד, אוקיי, אני אחליט שזה שווי אחד, ואם את באה לבד, אז פתאום זה ארבע.
אוקיי, הבנתי, אז אתה אומר
תכלס... ואני, לא יודע, כאילו...
אתה אומר תכלס, אנחנו עוסקים פה במספרים, והדברים אמורים להיות מאוד מאוד ברורים, ואין מקום... לסתות ימין או שמאלה לפי שקולת כזה או אחר.
אני לא טוען טענות אם מישהו מגיע לו או לא מגיע לו. אני בסך הכל, כלומר, מרגע שאומרים לי, בוא תניח שמגיע לי, כמה זה שווה.
הבנתי. אוקיי. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה?
יאללה. כן, למה לא?
נשמע את נרקיס בשיר אין לנו סוף, ואז נחזור להבין ככה קצת יותר לעומק את עולם המספרים. טוב. והזכויות.
בלילות בלי ירח תמיד אמרתי לך מי שמפחד מהפחד גם לא רוקד בזריחה
שמענו את נרקיס, אין שום ייאוש בעולם, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם רועי פולניצר, אקטואר ומעריך שווי מוסמך, ועצרנו בנקודה שאנחנו בעצם מדברים ככה על פנסיה ופנסיה תקציבית ופנסיה צוברת. בוא תגיד לי רגע, מה נכנס לגדר המונח פנסיה, בפנסיה תקציבית? הרי הפנסיה מורכבת, כמו שאמרת, מ... המשכורת החודשית שקיבלנו, כפול איזשהו אחוז של זכויות שצברתי, אבל יש עוד כל מיני מרכיבים. מה נכנס לחשבון הזה שלך? מה לא נכנס? בוא תן לנו ככה בגדול איך עובד העולם הזה.
לרובנו יש פנסיה שלמעשה היא סוג של כאילו קופה, צוברת כספים, להורים שלנו הייתה פנסיה שהיא צוברת זכויות שהיא מאוד דומה לפנסיה, אוקיי, לפנסיה התקציבית, כלומר אותו רעיון, קוראים לזה defined benefit, כלומר, אוקיי, ההטבות הן מוגדרות, הזכויות הן מוגדרות, אבל הפרשות אף אחד לא יודע. עכשיו, הבעיה שזה פתח פער גדול מאוד בין השווי של הזכויות לבין מה שיש בקרן, זה מדבר על הקרנות של ההורים שלנו, וכפועל יוצא מזה יצרו לנו, אוקיי, כאילו קופות של דן חסכן. עכשיו, מה קורה בפנסיה כאילו תקציבית? בפנסיה כאילו תקציבית למעשה זה הסדר. זה ככה נקרא, זה הסדר, שמגלם בתוכו זכויות. איזה זכויות יש בפנים? זכות ראשונה זה זכות לקבל קצבת פרישה, כשבן אדם מגיע לגיל 67.
אוקיי.
אוקיי? בצהל נהוג לפרוש בגיל, כאילו, אוקיי, 47, יש כאלה כאילו שפורשים לפני הזמן, יש כאלה שהיה להם כבעיית זכויות, ואז הם מושכים. במשטרה זה כאילו גיל...
לא משנה, פחות או יותר. 57,
לא משנה, יש כאילו קצבת פרישה, שזה כאילו קצבת זקנה. יש קצבה נוספת שהיא קצבת שערים, אוקיי? אחרי שהפורש פרש, אוקיי? ונפטר, או חלילה נפטר.
ופרש מן העולם.
כן, ופרש מן העולם. אז למעשה, בת זוגתו, בהינתן שהילדים גדולים הם מעל גיל 18 ולא תלויים, אוקיי, היא זוכה ל-60% מהקצבה שלו, אוקיי? 60% מהקצבה שלו. אז אנחנו מדברים לפני גירושין, אוקיי? ויש מה שנקרא פנסיית נכות. בן אדם כאילו פורש מטעמי מחלה, מה שהוא צבר, עם זה הוא יוצא החוצה.
אוקיי.
עכשיו, בפנסיה תקציבית יש גם מה שאנחנו קוראים פנסיית גישור. כלומר, ברגע שאנשים פורשים לפני גיל 67 ומקבלים קצבה לפני גיל 67, אנחנו קוראים לזה פנסיית ביניים, פנסיית גישור, בין הגיל שהם פרשו עד לגיל... אוקיי.
הפרישה
גיל,
במדינה.
גיל, כן, אוקיי, הפרישה שקבוע בחוק, ככה זה נקרא, גיל 67 כרגע לגברים.
עכשיו, הפנסיה הזאת, כשאתה מדבר איתי על פנסיה, היא מורכבת גם מהמענק, גם מימי מחלה. ממה זה מורכב? או שזה מורכב רק מהחישוב של הברוטו כפול אחוזי הפנסיה שצברתי?
אז זהו, אז את נכנסת פה לאיזושהי מיני מחלוקת בין מומחים, כי יש מומחים שקורחים הכל ביחד וכאילו סלט, אבל הם לא יודעים אחר כך להפריד לך בין האמבורגר לבין הלחמניה. אנחנו מאמינים כאילו בלשכה שלנו שזה צריך להיות אחרת. כלומר, הפנסיה כאילו תקציבית זה השניים, שלוש זכויות שאנחנו דיברנו עליהן, ואחר כך יש זכויות סוציאליות. יש את המענק יובל, לצורך הדוגמה, שבן אדם שפורש מקבל 60% מהגמלה שלו אחת לשנה, לדעתי, בספטמבר.
לא
יש
משנה.
את העברה, ויש את הביגוד, ויש את כל השעים האחרים, שאלה כאילו מענקים מיוחדים שניתנים אחת לשנה, ואנחנו לא כורחים אותם ביחד עם הפנסיה גילות תקציבית, זה משהו בנפרד.
זאת אומרת, שאם אני עכשיו מתגרשת, או עושה הסכם יחסי ממון וכו' וכו', אז איזון ביני לבין בן הזוג, לא כולל את החלקים האלה?
כולל את החלקים האלה, רק זה בנפרד. אוקיי, אנחנו כאילו שמים מספר אחד על הפנסיה כאילו תקציבית.
אוקיי.
ואני והחבר'ה שלי כאילו בלשכה אפילו פותחים וכותבים כמה עבור הפנסיית זקנה, וכמה עבור הפנסיית שערים, לתת כמה שיותר שקיפות ללקוחות שלנו, ובנפרד, אוקיי, כמה שווה מענק יובל, יובל נסביר זה מי ששירת אוקיי, כ-25 שנה, אוקיי? וכמה למעשה אוקיי, ההבראה, כאילו הצפויה שלו והביגוד, ואם יש שם...
ימי מחלה, דברים.
ימי מחלה, בדיוק, נכון.
אוקיי. כן? אז כל הדברים האלה בעצם מפורטים בנפרד.
אנחנו מאמינים, כן. כלומר, רואים את זה בדוחות של אקטוארים, שיש כאילו את ההפרדה. יש כאלה שאוהבים לקלוע את זה ביחד, לדעתנו כלשכה, אוקיי, אני פה גם בכובע של יור לשכה, אנחנו מאמינים בשקיפות ולהסביר אחר כך גם ללקוח מה עשית. עכשיו, יכול להיות שהם יגידו שחלק הם לא רוצים לאזן, כלומר, ברגע שיש כאילו הסכמה בין הצדדים, זה גובר על כל חוק אחר.
הבנתי. אז לכן אתם מפרטים כדי שאפשר יהיה לחשב את זה. בוא נדבר רגע אחד על השאלה, למה פרשתי? האם השאלה למה פרשתי, האם פרשתי מטעמי הגעה לגיל פנסיה או מטעמי מחלה או נכות, האם השאלה הזאת היא רלוונטית לחישוב שלך האקטוארי? האם זה רלוונטי באיזושהי דרך, או שברגע שפרשתי אתה מאזן את זה, לא משנה מכוח מה הפנסיה שלי, מפנסיית נכות או פנסיית פרישה.
זה תלוי בצורך, כלומר, אם אנחנו מדברים על גירושין, איזון משאבים בין בני זוג, בית המשפט קבע שהפנסיית גישור, מה שנקרא, כלומר, כאילו, מהגיל שהוא פרש עד גיל 67, במידה והוא פרש מטעמי מחלה, היא מוגדרת כפנסיית נכות, ואז היא לא ברת איזון. כלומר,
זה חשוב. זאת אומרת
לא מגיע לך. כלומר, אם אנחנו מתגרשים, לא מגיע לך. זה שלי, זה ניתן לי על כאב וסבל, זה ניתן לי על בעיה פרטית שלי. זה לא בר איזון.
רגע. כן. אני רוצה שנייה, אתה אומר שזאת זאת הפסיקה.
זו כאילו ההלכה של בית משפט עליון, כן.
הבנתי. זאת אומרת שכשאני באה אליך במסגרת התייעצות או רצון לראות
איך... אז אני צריך להגיד לך את זה.
אז עכשיו, זה גם אומר שאני צריכה לדעת לומר לך למה פרשת.
אני שואל אותך, כן.
אוקיי. כן. אז בוא נדבר רגע אחד, השאלה הזאת מובילה אותי למשהו אחר.
וגם, בת כמה את, כי אם את כבר כאילו הגעת לגיל 67 כגבר למעשה, אז זה לא מעניין, כי את כבר סיימת, מיצית את העניין של פנסיית גישור, ואת עכשיו בפנסיית רגילה, ואז כבר עניין, אוקיי, הפרישה כבר לא מעניין אותנו. הוא מעניין אותנו רק לתקופת ביניים, רק על הפנסיית גישור אני דיברתי, שהיא יכולה להיות לא ברת איזון. הפנסיה האחרת כן תהיה ברת איזון. עכשיו, מה קורה למעשה למי שמתחתן בשנית ומתגרש, כי הוא כל כך מוצלח, הוא מתחתן ומתגרש. ולמעשה הוא מגיע לזוגיות השנייה שלו, לפרק ב' שלו, כאשר הוא כבר מיצה את ה-70%, הוא כאילו עדיין בצבא, אוקיי? הוא, נגיד, סתם אני אומר, בן 47, והוא לא רוצה לפרוש, יש גם צורך להחזיק אותו ביחידה, אוקיי. הוא עילוי. ומה שקורה זה שהוא נמצא עם בת זוג מסוימת, ואחרי 3 שנים החליטו שלא מתאים, 10 שנים החליטו שלא מתחים. מה מגיע לה? עכשיו, על פניו יש בעיה, כי בתקופה שהוא איתה ביחד, הוא לא צובר זכויות לפנסיה. לא מגיע לה.
אוקיי.
לא מגיע לה, כאילו, את הפנסיה שלו.
למה הוא לא צובר זכויות? כי הוא כבר הגיע ל-70%?
כן, בדיוק.
אז מה עושים במקרה כזה?
על פי החוק, לא מגיע לה את החלק בפנסיה שלו, כי היא לא הייתה שותפה לצבירה, כי חוק יחסי ממון מדבר רק על נכסים וזכויות שנצברו בשיתוף.
הבנתי, זאת אומרת, אם את טיפ לנשים, אם את עכשיו מגיעה, ופוגשת גבר שהוא כבר מבוגר וכנראה מיצה את זכויות הפנסיה שלו בצבא, שימי לב, זאת לא סיבה טובה.
לא להתגרש, תהי איתו, כאילו, אבל...
זאת לא סיבה טובה להתגרש, לא תקבלי כלום.
כן, נכון.
הבנתי, טוב, אנחנו כמובן צוחקים, אבל ברצינות עכשיו, אני רוצה שתנסה למפות לי איזה דברים חשוב שאני אביא בפני אקטואר, כדי שאני אביא בפניו... כמה שיותר מידע, ואחסוך לך לשאול אותי שאלות. אז אמרת לי, למשל, נגיד סימולציית פרישה,
נכון.
כדי שתדע כמה אחוזים ומה זה.
אלא אם כן כבר את גמלאית ויש לך, כלומר, כאילו, אוקיי, אלא אם כן אם את כבר פרשת מצהל ויש אוקיי. לך תלושים, יש לך שכר פנסיוני, זה נקרא אצלנו, כלומר, יש לך תלושי כאילו גמלה, שהם כבר מספרים לי סיפור, אוקיי, הם חוסכים לי.
כן. נגיד תלוש הגמלה זה נראה לי די ברור,
כן.
מה עוד אני צריכה
להביא? תלוש גמלה לך? גם מייתר את כל הטיפול במענק, אוקיי, כאילו פרישה, שהוא אמור להיות איזושהי מקבילה של פיצויי פיטורין בצבא, והוא גם אמור לחסוך לי את כאילו טיפול בימי מחלה, כי את כבר קיבלת להם כסף, אז אנחנו נשארים כרגע רק עם כאילו, מענק יובל, אם יש, כאילו ככל ויש מענק שכזה, ובמידה ויש ביגוד וכאילו הבראה, אבל מה שאנחנו נרצה לדעת, אם עוד לא פרשת, כלומר, אם אין לך עדיין תלושי כאילו גמלה, אם את במסלול של אוקיי, כאילו פנסיה תקציבית, כן או לא, אוקיי? מה צפוי להיות גיל פרישה לטובת פנסיית גישור. כלומר, כמו שאמרנו, יש את הגיל כאילו 47, יש כאלה שפורשים לפני כן, יש כאלה שכאילו יודעים לבוא ולהגיד שיש צורך ביחידה שלהם, אפילו להחזיק אותם עד גיל כאילו 56.
בוא נניח רגע שפרשתי, ואני מביאה לך את התלוש גמלה הראשון, השני, השלישי. מה עוד אתה צריך?
נרצה 12 תלושים כדי לראות איך זה מתנהג לאורך שנה. נרצה לראות גם איזה, כלומר, יש כאלה שלא זכאים למשל לכאילו ביגוד, אוקיי? אז אוקיי, אם זה לא יופיע.
רלוונטי לך, אני לא יודעת, נגיד קופות גמל, קרנות השתלמות שיש, כל
זה שיש לך מחוץ לצבא.
כן, רלוונטי לך כל הדברים האלה?
בסדר, כלומר, כאילו, אם כן מגיעים עכשיו כאילו, אקטואר בנגזרת של כאילו גירושין, אוקיי, אקטואר קודם כל מבקש מהצדדים, ככה זה נקרא, כאילו דוחות מסלקה. יש מה שנקרא מסלקה כאילו פנסיונית, שהיא זאת שמוציאה לנו דוח לגבי מספר, אוקיי, הקופות שיש לכל אחד, כלומר זה על שם, זה על שם בן אדם, אוקיי? והכלי הזה שאנחנו משתמשים בו, שנקרא דוחות מסלקה, בא לספר לנו סיפור, מה מספר, אוקיי, הקופות, פעילות או לא פעילות, זה לא משנה, שיש לאותו בן זוג. אבל מה הבעיה איתו? הבעיה שבדרך כלל, כלומר, אם זה לא בגישור, כי גישור אנחנו בדרך כלל עושים להיום, או כאילו הסכמים זה בדרך כלל להיום, אבל כשמתמנים איתם בית משפט, אוקיי, האקטואר מקבל את המינוי, משהו כמו שנה, שנה וחצי, שנתיים אחרי מועד הקרע, והיו כל מיני דיספוזיציות וכל מיני העברות וכל מיני דברים, וכשהוא מוציא דוח מסלקה, הדוח מסלקה מספר לו מה היה היום. הוא לא יודע מה היה בעבר. אז הוא הולך להחתים אותם על תצירים שלא בוצעו, דיספוזיציות שלא בוצעו, ויש עורכי דין שאומרים, כן, 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 תחתום לו, תגיד לו ככה, כאילו, מייעצים. כמובן שאנחנו לא משתמשים בדוח לתמחור, אלא כברירת מחדל, אלא אם כן אין נתונים, אנחנו רק משתמשים בו כדי לדעת לבסס את המספר קופות, ואחר כך אנחנו מבקשים משני הצדדים להביא דוחות תקופתיים, זה נקרא, למבוטחים או לעמיתים, כמו שהזכרת, כאילו קופות גמל וכדומה, כלומר, לקבל מסמכים רסמיים של הגופים המנהלים למועד הקרע.
כדי לראות בעצם
מה היה. כן.
אוקיי. דיברנו, כשהצגתי אותך, אמרתי את המונח, הערכת שווי. כן. הערכת שווי של נכסים. נכון. אז אני מבינה שאחד הנכסים זאת הפנסיה שלי, ואני מניחה שגם קרן השתלמות היא נכס וכו' וכו'. השאלה היא, מה זה נכסי קריירה? שזה משהו שככה גם דיברנו עליו לפחות בהכנה שלנו. מה זה בעצם נכס קריירה? למי יש נכס קריירה? או שכל פורש בהכרח יש לו נכס קריירה?
אז רגע, בואו נעשה כאילו סדר קטן. אם אנחנו מדברים כאילו בנגזרת של גירושין, אוקיי, העבודה של האקטואר צומחת להבנתנו כלשכה, ואנחנו פוגשים מומחים שהם כאילו חושבים שזה ירד מהשמיים ולא מגיע משום מקום. יש את חוק יחסי ממון התשלג, אוקיי? בין בני זוג, ויש שם סעיף 5, יש 5, סעיף א', שהוא אומר שלכל אחד מבני הזוג מגיע מחצית משווי. כלומר, אין פה זכות קניינית, יש פה זכות לשווי, זה okay. זכות אובליגטורית, לקבל מחצית מכלל נכסי בני הזוג, ויש גם הגדרה מעגלית שם, מה הם נכסי בני הזוג, ורשום שנכסים הם לרבות. מתחיל בלרבות, זה כאילו, כאילו מעגלי כזה, לרבות פנסיות עכשיו, נכסי קריירה, בוא שנייה אחת, אני כאילו אוהב את כאילו דוגמה שלי, אוקיי, אנחנו ננסה להתחיל ממנה ברשותך, אוקיי? בחורה בת 22 מחליטה להתחתן עם סטודנט שנה ראשונה לרפואה. היא מתחתנת בריאתנו עם מלצר, הוא לא רופא. את לא היית רוצה שסטודנט שנה ראשונה ייגע בך בשום דבר, לא בשיניים ולא בגוף. נכון? פסט פורוורד, 20 שנה. מתגרשת, ממי מתגרשת? בריאתנו מתגרשת ממנהל מחלקה. פחות או יותר, אוקיי, הוא כבר עושה ניתוחים פרטיים, 80,000 שקל. סבבה לו. עכשיו, אוקיי, הפסיקה, נתחיל מזה שזה בפסיקה, זה לא בחוק עצמו. בפסיקה, אוקיי, הכירו בנכס כאילו קריירה, שאומר, תקשיב, בין אם היא, סליחה, נעשה את זה אחרת. אוקיי, עצם זה שהיא הייתה נשואה לו, אוקיי, בתקופה הזאת שמהשנה ראשונה
20 שנה,
כן, אוקיי, יש לה זכויות בהכנסות העתידיות שלו, כי הוא צבר ידע, הוא השתכלל
20 שנה ומעלה, זאת אומרת מהרגע
שמתגרשים.
אוקיי.
עכשיו, יש פה קודם כל, כאילו אין פה נכס, כי שימי לב, כל הנכסים שדיברנו עליהם נצברו בעבר.
אוקיי, אנחנו
מתחשבנים היום על העבר שלנו.
פה זה משהו,
פה אין עבר, זה על העתיד, כלומר זה כבר יוצא מהסדר.
אז זאת הקריירה שבעצם,
והיא לא נכס, כלומר, בואי נחפש אותה ביחד. איפה הנכס קריירה שלו, איפה הוא מתחבא, מתחת לשולחן?
כן. אוקיי, אז רגע, אז איך מעריכים משהו שהוא לא מוחשי?
נכון. אז קודם כל, כל הערכות השווי של מעריכי שווי פיננסים עושים, נשים בצד את השמי מקרקעין שבאים להעריך קרקע, אפשר לגעת בקרקע, בבית שלך אפשר לגעת בקירות, רכב, שמי רכב, אנחנו מעריכי שווי פיננסים, למעשה אנחנו מעריכים נכסים בלתי מוחשיים, כי מניה אי אפשר לגעת בה, ואופציה אי אפשר לגעת בה, זה חוזה, זה
אותו דבר קריירה. בחוזה.
אותו דבר קריירה. עכשיו, זה למעשה, כאילו, הערכת שווי של זכות לקבל סכומי כסף מסוימים, תחת אי-וודאות מסוימת. אם הייתי צריך להגדיר את זה לבית משפט, ככה הייתי מגדיר.
אז זה בעצם איזושהי נוסחה מתמטית שפותחה כדי להעריך את הדבר הזה? ממה
זה שונה למשל מזה שאני מוכר לך עכשיו כאילו חוזה ביטוח לדירה שלך, שבקרות אירוע מסוים אני מעניק לך שיפוי. אותו דבר, זה גם נכס בלתי מוחשי, זה גם הערכת שווי נכס, okay. לכן כאילו אקטוארים מתקבצים לשם.
אוקיי, okay. כן. אז הבנו פחות או יותר מה זה נכס קריירה. עכשיו אני רוצה להבין, כן. כשאני מסתכלת על אוכלוסיית פורשי הצבא, אני עכשיו פרשתי ואני הייתי מפקדת גדוד שריון.
אוקיי.
האם זאת קריירה שאתה יכול להעריך את שוויה? אתה מעריך אותה אל מול השוק האזרחי? לעומת אם הייתי רופאה בצבא, אז ברור לך שאני כנראה, כמו שאמרת, אלך להיות רופאה בחוץ. יש הבדל בין מה היה המקצוע הצבאי שלי לבין האם יש לו מקבילה אזרחית, זה רלוונטי?
שאלה מצוינת, אני חושב. כי בואי נחשוב שנייה אחת, כאילו, לא כל כך כאילו, אוהבים שמות, אבל אוקיי, היה מפקד שייטת שיש לו תואר ראשון בכלכלה. אוקיי. עכשיו, ברור שהוא לא מתעסק בכלכלה, הוא צולל כל היום, אוקיי? עכשיו מה? כשהוא יפרוש מהצבא, מה הוא יהיה? מפקד קומנדו בעזה? לא, אוקיי, הוא ינסה לבסס משהו, אוקיי, עם התארים. עכשיו, כאילו, מה שאנחנו רואים ב-20 שנה האחרונות, זה שהרבה מאוד קצינים בצבא, פעם זה היה פום, אוקיי, היום הם הולכים לעשות כאילו תואר ראשון ותואר שני וכל מיני דברים, כלומר, לבסס להם איזושהי אפשרות להיכנס לקריירה. עכשיו, את שואלת שאלה מאוד טובה, אותו מפקד שייטת לא נגע בכלכלה, אוקיי, האם אתה יכול לבוא ולהעריך את הקריירה שלו ככלכלן מכאן והלאה? ואילך, עכשיו, יש עם זה כאילו בעיה פעם אחת, פעם שנייה זה איזשהו ידע שנרכש בשירות, תחת ההנחה שהוא, אוקיי, התחתן איתה בשלב כזה או אחר, אוקיי? אבל כמו שאמרנו, הנכס קריירה, כאילו, בדוגמה מקודם, ב-20 שנה, אוקיי, הרופא כל הזמן הלך
ברור
והשתכלל.
ברור לחלן זה הלך.
כן, המפקד שייטת שלנו לא השתכלל בתור כלכלן.
אז, כן. אז איך מעריכים דבר כזה, או ששם פשוט אין נכס קריירה?
קודם כל, נכס קריירה, מי שקובע אותו בדרך כלל זה בית המשפט, כלומר, הוא פוסק בעניינו. אפשר לבקש. עכשיו, אם בית המשפט בא ואומר לי, בוא תעריך את היכולת שלו להסתכר מחר בבוקר ככלכלן, אני לא מתאר לעצמי שמפקד שייטת, אוקיי, בדרגת כאילו, אוקיי, אלוף משנה, הולך להיות כלכלן עכשיו ב-6,000 שקל. הלכו לשים אותו באיזשהו ועדה מסוימת כנראה, אוקיי, עם איזה טייטל, והוא יקבל גם כאילו שכר מסוים, אוקיי.
הבנתי. עכשיו,
זה משהו שאפשר למדוד אותו, אבל כמו שאמרת, מפקד גדוד בשטח, זה פחות נהיר לנו מאשר מישהי שעבדה באגף כאילו תקציבים בצהל, ואנחנו יודעים מה היא הולכת לעשות יום למחרת.
אוקיי, בוא נלך למקומות כן. שהם יותר מורכבים.
כן.
נניח עכשיו אני פרשתי מאגף המודיעין.
כן.
והייתי, לא יודעת, עסקתי בענייני מודיעין צבאי.
אנליסטית.
סבבה. עכשיו, כשאני יוצאת החוצה, יש דרך לתרגם ידע צבאי לידע אזרחי. כשנתתי לך את הדוגמה של, כשאתה נתת את הדוגמה של השייטת, ברור שאתה לא מתרגם פה ידע.
יואב גלנט, הוא בעל תואר בכלכלה. כן?
יפה, אז אני אומרת, אתה לא מתרגם פה ידע צבאי כן, לידע אזרחי, נכון, כי זה שני דברים נכון. שונים. אבל כשאני עכשיו הייתי במודיעין בצבא, כן. ואני הולכת לעסוק במשהו שיש לו איזושהי נגיעה.
8200.
הייתי ב-8200, ועכשיו אני הולכת לא יודעת, לאיזושהי חברת סטארט-אפ.
נכון.
אז כן יש לי נכס קריירה, למרות שאני עוסקת בתחום אחר, במודיעין שהוא לא צבאי.
כן, כי אוקיי, אנחנו מסתכלים על הידע כאילו טכנולוגי שרכשת, אוקיי, אם את יודעת לתכנת בפייתון, או לעשות כל מיני דברים של בינה מלאכותית, מה זה משנה שפה עשית את זה בשביל צבא, ומחר תעשי את זה בשביל חברות מסחריות בנגזרת אחרת. כלומר, את הידע רכשת, אוקיי, את רק באה להתמיר אותו. אז כאילו, אנחנו כן מסתכלים על זה כמקצוע שנרכש בשירות, תלוי, אוקיי, איפה הוא היה כאילו בזוגיות. כלומר, אם אוקיי, מדובר על מישהו שכאילו התחתן, לא יודע מה, שנה לפני כאילו הפרישה, כן, איזה אחוז ש... כבר יש לה שם, אבל אם הייתה איתו כל הדרך, כן, אז כן, בוודאות.
אוקיי. טוב, נעשה עוד הפסקה מוזיקלית, כי הזמן רץ לנו. נשמע את אלון עדר והלהקה, שיר לאימא, ואז נשאר לנו עוד פחות מרבע שעה לסוף התוכנית. אז לא. צריך לחשוב טוב טוב על מה אנחנו מדברים.
אוקיי.
אז אלון עדר.
טוב.
גגועים ששומרים אותך איתי מהזמן המטשטש מהדרך המייאש אם אוכל להיות עצוב לרגע גם יישמח כל הגלים מתקרבים אך נשברים בחוף המבטחים אפשר כמעט ולהגיע
שמענו את אלון עדר, וטוב שעשינו הפסקה, כי יש כאן כמה נקודות שבמהלך ההפסקה דיברנו עליהן, שחשוב לדבר ולהבהיר אותן גם בשידור. קודם כל, דיברנו על זה שאתה מעריך שווי ואורך חיים, ואז נשאלת השאלה, מה קורה? היה ולמרות שהבן אדם רצה למות בסביבה טובה, פתאום, יום אחד... נגמר. מה קורה? עכשיו החלטנו שאתה אמור, הגרוש אמור לשלם 20 שנה קדימה. והוא נפטר אחרי חצי שנה.
למה 20 שנה? הוא משלם עד גיל 110, הוא משלם. לא. הלוח תמותה שאנחנו עובדים איתו זה עד גיל 110.
אוקיי, אז עד גיל 110 הוא צריך לשלם לי עוד יותר טוב. מה קורה אם הוא מת אחרי חצי שנה חצוף?
אז קודם כל, שאלה באיזה מתווה, זה נקרא כאילו חלופה, באיזה כאילו חלופה בני הזוג בחרו. כלומר, יש שתי חלופות בחוק, יש מה שמוגדר כאילו חלופה בכסף, ככה זה נקרא, וחלופה בעין. חלופה בכסף, אני שילמתי לך היום את החלק שלך בפנסיה תקציבית שלי, ומעכשיו זה לא מעניין אותך יותר.
זאת אומרת, עשית סוג של היוון, ראית כמה מגיע לי, ונתת לי את חלקי.
ואת רצית בעונג רב, אוקיי, אמרת, אני מאוד אשמח לקבל
את הכל עכשיו.
את החלק הזה, אתה תיחנק עם מופת, שישלחו לך תלוש בדואר כל חודש.
ואני קיבלתי את שלי, ומכאן נפרדו דרכנו, וזה לא מעניין אותי, בתור גרושתך, אם אתה בחיים או לא בחיים.
נכון.
אוקיי. ואם בחרתי...
אני יכול... לחשוב שאת, אוקיי, אימא של הילדים שלי, והיא טובה אליי, ולא...
בסדר, אני יכולה, אתה יכול לחשוב כל מיני דברים, אבל ברגע שנפרדנו, נפרדנו.
נפרדנו, נפרדנו.
היה וסיכמנו שאתה... הלכנו
לחלופה ב'.
חלופה ב' שהיא...
שהיא אומרת שאנחנו מתחשבנים בעין, בעין זה אומר שגם לך יהיה פנסיה תקציבית.
אוקיי.
אוקיי.
שזאת החלופה שבוא נגיד בכנות, בדרך כלל זה מה שקורה.
נכון.
אוקיי, זאת אומרת שאנחנו מתחשבנים בעצם כל פעם שאני...
אז אם זה קורה, למה צריכים את כאילו שיערוך? קודם כל, שיערוך צריכים כי החוק קובע, ופעם שנייה, יכול להיות שהפנסיה שלי שווה כמו הדירה, אז אל תגיעי לי בפנסיה וקחי את הדירה.
אוקיי, רק כן. תחזור אוקיי. רגע למיקרופון כדי שנשמע אותך.
כן, אוקיי, סליחה.
אז בוא נניח שיש, עכשיו אני מקבלת קצבה כל חודש, וסיכמנו שעד גיל 110, חצי מהקצבה הוא שלי.
נכון.
בתור הגרושה. מה קורה? היה וחלילה, הפורש שהוא העץ המניב, נפטר.
נכון. אוקיי, את כאילו הופכת, כלומר, מעבירים אותך למסלול של שערים.
אוקיי.
ובמסלול של שערים את מקבלת 60% ממה שקיבלת עד עכשיו. כלומר, נתחיל...
60% מהחצי שלי.
מהחצי שלך.
אוקיי.
נעשה את זה כאילו פשוט למאזינים, אוקיי? הגמלה שנקבעה לי, אוקיי? לפני שאנחנו מתגרשים, היא, אוקיי, 10,000 שקל לחודש. ואת היית איתי כל ה... אוקיי, הצבירת 70% זכויות, 35 שנה אנחנו ביחד. אוקיי? מגיע לך 50% מ-10,000.
אוקיי.
לי יהיה 5,000, זה הקצבה שלי, ולך בתור גרושתי, תחת הפסיקתא, יהיה לך גם 5,000. הלכתי לבית עולמי אחרי שנה, שנתיים, זה לא משנה. לך מגיע 60% מ-5,000. את יורדת, אוקיי?
אוקיי. וזה לא משנה שאני כבר גרושתך, זאת אומרת, בזמן שנפטרת, יש לך כבר אישה אחרת.
פה אנחנו נכנסים לחוק אחר שנוצר בדיוק על הדבר הזה. מה שיצר את החוק הזה זה בדיוק מקרה כזה של כאילו גרושה שהסכימה ללכת לחלוקה בעין, ואחרי זמן מאוד קצר מהגירושין, הגרוש שלה נפטר, ויוק. מפסיקים לשלם. למה? כי לא היה בחוק את הקטע הזה של כאילו שערים לגרושות. מה פתאום את כאילו שערים שלו? כאילו את גרושתו הגברת?
נכון.
אוקיי? אז כאילו כל זמן שהוא בחיים, את מקבלת חצי, אבל ברגע שהוא מת נגמר, וקמה צעקה גדולה, וחוקקו חוק שנקרא חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג תפשין נון דלד, אוקיי? ולמעשה כאילו מה שיצא... כן, ומה שהוא אומר זה למעשה ברגע שאנחנו שולחים פסיקתא למופת ומחלקים את הפנסיה בינינו, קמה לך זכות, גם אם אני לא רוצה, לפנסיית שערים.
אוקיי.
כלומר, אם אני מת, את מוגנת. 60% כאילו את מוגנת.
מעניין.
כן.
עכשיו...
מה קורה אבל אם את מתה?
או, שאלה טובה.
שאלה טובה.
אתה מחזיר לי?
התגרשתי ממך, נכון?
אתה מחזיר לי?
מה? לא, את מתה. קודם כל אני והילדים חוגגים. לא, אבל... מה קורה באמת? הרי כאילו כל זמן שאת בחיים חילקו אוקיי, את הפנסיה, חילקו את העוגה, חצי לי וחצי לך. עכשיו, אני שולח למופת את התעודת פטירה, ואני אומר, קברנו אותה, כן? אני רוצה את המלא מלא. אפשר לבקש את זה, ולקבל בחזרה את ה-100%.
אוקיי.
כי זה זכות שלי.
נכון, נכון.
היא מתה, זהו, נפטר, כאילו, זהו, נגמר.
אוקיי. תגיד... כשאני באה לאקטואר, אני רגע הולכת איתך לדברים הפרקטיים. אני מקבלת ממך מה? חוות דעת?
שאלה, מה את רוצה? את רוצה ייעוץ, את רוצה שנסתכל על חוות דעת של מישהו אחר עשה, שזה גם דבר כזה. Mm-hmm. באים אליי הרבה, והם אומרים, תקשיב, קיבלנו כאילו חוות דעת, אנחנו לא מבינים אותה, הוא לא רוצה להסביר. אתה okay. מוכן להסביר לנו מה הוא עשה? זה פעם אחת. Mm-hmm. פעם שנייה אומרים, תקשיב, אוקיי, אנחנו צריכים לשלוח לו שאלות, או רגע, אתה מוכן לעבור ולחוות דעתך? אז אני בדרך כלל מסתכל על המתודיקה ועל ההנחות. אוקיי, על ההנחות באופן טבעי, יכול להיות שההנחות שלי יהיו שונות משלו. אנחנו כדי לא, שוב פעם, בגלל שהמקצוע הזה לא מוסדר סטטוטורית, והוא בחצי אומנות, חצי מדע, יש שונות. אנחנו ניסינו לצמצם את השונות הזאת באמצעות גילויי דעת. Okay. כלומר, כאילו אמרנו, תקשיבי, אולי, את הכי חכמה שבעולם, ואני הרבה פחות חכם ממך, ואני מקבל את זה. אבל כדי שלא ניצא ליצנים בבית המשפט, וגם בכלל, שלא
שיהיו גיידליינס, מקצוע, ברור.
צריך להיות גיידליינס כדי שלא יהיו הבדלים יותר מדי גדולים מאיתנו.
Okay.
בינינו. ואם אנחנו מקבלים נייר של מישהו שהוא לא סביר בעליל, כלומר, סטייה של 50% ויותר, אז אני אומר את זה ללקוח, והלקוח אומר, תקשיב, או שתשלח לו שאלות, למה הוא עשה את זה ולמה הוא לא.
כן? הבנתי. אני רוצה לשאול אותך בגלל שאין לנו הרבה זמן. אצל רופאים, רופאים למשל לא אוהבים להגיד שהקולגה טעה. תנסה למצוא רופא שיגיד לך שהקולגה שלו טעה, למשל ברשלנות רפואית, קשה מאוד. השאלה היא איך זה בעולם האקטוארים. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מגלה שיש טעות בחוות הדעת, אני יכולה לקבל חוות דעת נגדית?
כן.
זה מקובל?
קודם כל, הבעיה היא שבגירושין, כמו שאמר, כמו שאמרנו, בין אם את בבית משפט לעיני משפחה, או בין אם את בבית דין רבני, אוקיי, אסור לך מטעם צד להגיש כאילו חוות דעת. אבל, אוקיי, אני יכול לספר למאזינים שאני קיבלתי מינוי בבית משפט, לא ניתן סימני במקרה כדי, קיבלתי מינוי עכשיו שהוא תקדימי, אני לא מכיר דבר כזה, שאלתי את כל הקולגות שלי, אני לא לשכה, קיבלתי מינוי מטעם בית משפט להיות מומחה מעל המומחה. מומחה הגיש חוות דעת, אוקיי, על פניו, בכל המקרים שאני מכיר שלושה, כלומר, אוקיי, 20 שנה, מומחה קובע, זה, בית המשפט מקבל את זה, ראה וקדש, אלא אם כן מוכיחים זדון, או, או כאילו קשר עם, עם כאילו, כאילו אחד הצדדים, ובית המשפט מינה אותי לתת חוות דעת הוגנות על החוות דעת שלו, כי, אוקיי, עלו שם שאלות, והשופטת התחילה לשאול את המומחה שאלות, והוא כל יום ענה שאלה, כאילו, תשובה אחרת, עכשיו, היא לא רוצה לפסול אותו, כי היא לא קיבלה בקשה מהצדדים לפסול אותו.
הבנתי.
לפסול אותו גם יאריך שוב את כל ההליכים, וכן להחזיר כסף, לא להחזיר. מינו אותי בשורת, כאילו, אוקיי, כאילו
מומחה
קצרה.
מומחה מעל מומחה.
לתת כאילו חוות דעת אם החוות דעת אוקיי. שלו סבירה או לא, ואם היא לא סבירה, אוקיי, האם נדרש פה, אוקיי, כאילו חוות דעת משלימה.
אוקיי. שאלה אחרונה ממש לפני שאנחנו מסיימים.
כן.
שאלה שעלתה ממאזין.
ואין לנו כאילו בעיה לתת, אוקיי, כאילו חוות דעת נגדיות.
סותרות.
יש, אוקיי. לנו, יש לנו כאילו איגודים שונים. אוקיי.
הכל בסדר.
וגם בתוך האיגוד זה גם בסדר לתת חוות דעת נגדיות.
שאלה אחרונה. בדוגמה שנתת לי, נתת לי דוגמה של 10. פנסיה שלי היא 10, 5 ו-5.
נכון.
השאלה היא אם כשאתה מתחשבן איתי בין בני זוג שהתגרשו, אנחנו מתחשבנים על הברוטו או על הנטו. כי אם נגיד הפנסיה היא 10 ברוטו, ולי יש אחוז מס X ולך יש אחוז מס אחר, זה יכול להיות שלך יצא 5,000, ולי אם אני עוד יש לי הכנסות ואני מגיעה לאחוז מס שולי יותר גבוה, אז יהיה לי פחות. השאלה אם החלוקה היא בינינו, על הנטו או על הברוטו?
בוא נתחיל מזה שכשאת אומרת מתחשבנים, את מדברת בהכרח על, על החלופה הראשונה שבה אני נותן לך שווי, ואת לא מקבלת גמלה יותר.
לא, אני שואלת על הפעם
עוד
השנייה.
אז עוד פעם, בפעם כאילו השנייה זה לא מעניין.
למה?
כי את מקבלת נכס בעין.
אוקיי, שמה זה אומר?
זה אומר שאם יש לי שני רכבים, אז את מקבלת רכב אחד. אוקיי, כלומר, כאילו יצרנו לך פנסיה. אין פה שום התחשבנות. אוקיי, את החלטת לקחת פנסיה. זה או שאת לוקחת כסף, ואז כאילו השאלה שלך יכולה...
רגע, אני רוצה רגע להבין.
כן.
הפנסיה שלך היא 13.5 ברוטו.
בסדר.
מזה נשאר 10 נטו, כי זה אחוז המס השולי,
נכון.
סתם אני זורקת.
נכון.
בסדר? אני מקבלת חצי מה-13.5 או חצי מה-10?
אוקיי, את מקבלת חצי מהנטו.
אוקיי.
אוקיי? כלומר, כאילו, אוקיי, אוקיי. בהנחה שהגדרנו שהיחס שיתוף הוא 50%, ולמעשה, אוקיי, את יכולה לפנות למופת, ולהגיד להם, תקשיבו, אוקיי, אין לי הכנסה אחרת, זאת הכנסה היחידה שלי, או אני נמצאת בכאילו שיעור מס נמוך ממנו, תעדכנו, אבל כן, כלומר, ברגע שהלכנו על חלוקה בעין, כלומר, ליצור לך פנסיה, את יכולה לקבל רק מהנטו. עכשיו, השאלה אולי שיותר רלוונטית זה מאיזה נטו, מהנטו שלי או מהנטו שאמור להיות לך, אוקיי, על פי תיאום מס, או על פי כל מיני, כאילו, הכרה בשיעורי המס שלך. נגיד מראש שהאקטואר לא נכנס ולא מחווה דעה לענייני מס, אבל בחלופה א', כאשר הוא עושה שיערוך, אוקיי? הוא מאבן או את כאילו גמלאות נטו, לפי כמובן, כלומר, בפנסיית גישור אנחנו לוקחים את השיעור מס של הבעל, כי הוא עוד לא פעם, כלומר, כאילו, כן?
אנחנו נצטרך לקצר. תם לנו הזמן. נושא שעוד כנראה אפשר לדבר בו הרבה.
אולי.
תודה רבה, רועי פולניצר, שהגעת.
תודה רבה, אולי.
על ההסברים. אנחנו...